שלום לכולם. אנחנו עומדים לפני פרשת וארא, ואנחנו הולכים לדבר היום על מכת ערוב. שנים קודמות דיברנו על דם, צפרדע, כינים, גם על הרבה. הפעם נדבר על מכת ערוב. יש סודות עמוקים, זה לא סתם התעללות במצרים, אלא יש פה עומק עצום בכל דבר ודבר, תיקונים רוחניים, תיקונים תפיסתיים. לפני שנצלול לתוך השיעור, מגיע לכולנו מזל טוב. ברוך השם, בשעה טובה, סוף סוף יצאה החוברת הראשונה, ישראל עולה קומה, מתוך תוכנית לצמיחה כוללת של מדינת ישראל, והפרק הראשון עוסק בערביי ישע, בכל נושא החלת הריבונות וכו', ואפשר למצוא אותה באתר. תיכנסו, ישראל עולה קומה, בתוך האתר בתפריט למעלה, ומשם תגיעו כבר לחוברת. ברוך השם, התגובות הן מדהימות. יותר אי אפשר לומר שאין תוכנית מדינית לימין או לתלמידי הרב קוק. יש שם תוכנית, ותוכנית טובה, ותוכנית הכי נכונה שרק יכולה להיות על פי תורת הרב קוק. וברוך השם, כבר התגובות הן מדהימות מכל הצדדים. זה דבר מאוד מיוחד. וכמובן, אני מזמין גם אתכם להיות שותפים בהפצה, קודם כל לקרוא ולהפיץ את החוברת הלאה. זה צריך שכל יהודי בעם ישראל היום יכיר את האמור, ובעזרת השם מתוך כך נזכה באמת להאיר את תורה של ארץ ישראל באור האמיתי הגדול, כפי שלימד אותנו מרן הרב קוק. בואו ניכנס לשיעור של היום, מקור א', שמות פרק ח'. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, כרגיל תופסים אותו על המים, דיברנו על זה בשנים קודמות, ואמרת אליו, אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב. מה זה ערוב? מה זה ערוב? טוב, כולם יודעים, ערוב זה חיות רעות, לא? תגיד, אני משליח בך, חיות רעות. מה זה השם הזה, ערוב? מאיפה זה בא? כאילו, אנחנו מכירים את הספארי, בסדר, יש ספארי, כן? זה באנגלית, הבנו. בסדר, למה צריך באנגלית? לא יודע. בסדר. מה זה ערוב? אתה רוצה להגיד גן חיות? זה שם לגן חיות? מה זה המילה הזאת ערוב? זה כל כך לא מובן. פתאום מילה חדשה, ערוב. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? אומרת התורה הקדושה, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. טוב, ברור שאם בתי מצרים מתמלאים ערוב, אז גם האדמה שהם עליה, גם היא מתמלאה בערוב. כאילו, ברור, לא? מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו פה? עוד פעם, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. ברור שגם האדמה, בבתים עומדים באוויר. צריך להבין מה הוא רוצה להגיד על האדמה פה. ואז מגיע ביטוי מאוד מעניין, ויפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, ואני אעשה אפליה, אני אפלה, מה זה עכשיו אפלה הזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו ויפלתי, אני אפלה, מה זה, ויפלתי, למה הביטוי הזה, ויפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב, כלומר בארץ מצרים יהיה ערוב, בארץ גושן איפה היהודים לא יהיה, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. מה זה בקרב הארץ? מה, בתוך האדמה? בקרביים של הארץ? מה זה בקרב הארץ? ושמתי פדות, עוד ביטוי חדש, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. מה זה פדות? ושמתי הבדל, אפליה, אפלאה, לא יודע, מה זה ושמתי פדות? ושמתי פדות, למה המילה פדות שהיא מזכירה לנו פתאום לשון גאולה כזה, פדואל, כן? פדויה השם ישובון, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. אומר תרגום יונתן, ועביד פלאין ביום ההוא, ביום ההוא, עם הרעה דגושן דעמי שרי עלה, בדיל דלה למהווה תמן, ערבוב חיות ברע, שימו לב לביטוי, ערבוב חיות ברע, מן בגלל דתינדה ארומנה השם שליט בגו הרעה. כלומר, אני אפלי באותו היום עם ארץ גושן שעמי נמצא עליה, שרוי עליה, שלא יהיה שם ערבוב חיות הבר, כן, ששרוי חיות לחוץ בדרך כלל, כדי שתדע שאני השם שולט בגו, בגו הרעה, בתוך הארץ. יש פה משהו. מה הקשר בין השם שולט בארץ לערבוב של חיות רעות? מה זה קשור לזה? מה העניין? עכשיו, בכל אופן, ערוב, אנחנו לומדים שזה ערבוב חיות. מה ערבוב חיות? מה זה התערובת, מה תערובת חיות? מה זה? טוב, אומר רש"י, והפלתי, מה זה והפלתי? והפרשתי. כלומר, אני אבדיל, והפלתי. וכן אומר רש"י, דוגמאות. לא נפלט היא ממך. על התורה נאמר בדיוק הפוך. כלומר, פה והפלטי בין ישראל למצרים. אבל בין ישראל לתורה לא נפלט היא ממך, לא מובדלת ומופרשת היא ממך. למען תדע, אז קודם כל, פה רש"י ראה לנכון להזכיר את מה שהתורה אומרת על התורה, מה שקדוש ברוך הוא אומר על תורתו, לא נפלאתי ממך, לא מופרשת, לא מובדלת ממך, להבדיל מפלאתי בין ישראל למצרים, בעניין של תורה, לא נפלאתי ממך. אז מעניין שרשי שם את זה ככה בתור דוגמה, ולפחות לפי מיטב הבנתי, וזה עובד במשך השנים, כשרשי מביא דוגמאות, הם לא סתם, יש להם איזשהו קשר. הדבר הזה גם מאוד מתחזק עם שיטתו של בעל הטורים ובעלי המסורה, שממש מונים כל מילה איפה היא נמצאת במקומות אחרים בתורה וקושרים בין המקומות. אז יש כלכורה קשר בין ויפלתי ללא נפלתי ממך. מה הקשר? צריך להבין. טוב. אומר בן עזרא, רגע, נסיים את רשי. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, שימו לב עכשיו, אף על פי ששכינתי בשמיים, גזרתי מתקיימת בתחתונים. מה זה? אז בקרב הארץ רשי מסביר שהכוונה היא אני שולט למטה. זהו, שולט. אבל שימו לב איך רשי מציג את זה. אף על פי ששכינתי בשמיים. מה עכשיו צריך להדגיש ששכינה בשמיים? תגיד, תדע לך שגזרתי מתקיימת בתחתונים. ראינו בקרב הארץ מה הכוונה? הגזרה שלי חודרת לתוך, איך אומרים החבר'ה, הקישקה של הארץ, לתוך קרביים של הארץ, ומסדר את העניינים. ראינו. למה צריך להגיד, אף על פי ששכינתי בשמיים? מה רוצה להגיד בזה? גזרתי מתקיימת בתחתונים. טוב, אומר אבן עזרא, ומדרך הסברה, אתה החל פרעו להקל מעבודת ישראל, ותחיל להוריד מהם קצת השיעבוד, למה? שימו לב, היה גם הרדבם, צפרדי, הקינים, לא, בערוב הוא מתחיל להקל את השיעבוד, למה? אומר אבן עזרא, משום, כאשר ראה, שהפריש השם בין ישראל ובין מצרים, ההפרשה הזאת, היא הכניסה לו פחד, פחד לעשות להם רעה. וטעם כי אני השם בקרב הארץ, דרך משל, כמנהג המלכים, לעמוד באמצע מלכותם. איפה המלכים עומדים? באמצע המלכות שלהם. להיות קרוב אל הקצוות, כאשר ברא השם לב האדם. נגיד דוגמה לב האדם. כן? לב האדם, שנהיה בריאים כולנו, שהוא מלך על כל הגוף באמצע, אז הוא באמצע. כי הוא המלך. ורוח האדם באמצע הגוף, על כן כתוב מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. למה? כי הוא ציון ארץ ישראל, כמו שאומר גם הכוזרי ברודה לוי, הוא באמצע היישוב, ומלכות השם תראה ביישוב. אז ממילא בארץ ישראל היא באמצע. יש בזה כל מיני דברים עמוקים, אבל לענייננו, הוא אומר בעצם שהקדוש ברוך הוא פה בקרב הארץ, הכוונה היא באמצע הארץ, בקרבה לקצוות. ופה פרעה התחיל לפחד. אז יש למכת הרוב בעצם, מה שנקרא, איזושהי נקודת שבר אצל פרעה. פרעה מתחיל לפחד. איפה? לא בדם, לא בצפרדיה, לא בקינים, בערוב הוא מתחיל לפחד. אומר הרמב"ן ואומר ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, שאפילו בארץ מצרים, אם ימצאו החיות איש יהודי, לא יזיקוהו. ויוכלו המצרים. מה פירוש? היה, המדרש ספר, שהיה המצרי שולח את הילדים שלו עם היהודי. למה? שלא יהיה בעיות. הולך היהודי, עם כמה מצרים איתו מחופשים ליהודים, האריה היה מגיע, אמר לו, זוז, אתה יהודי. זה לא, זה לא, זה לא. כן? אז מה זה הדבר הזה? כמובן, היום קצת קשה לשמוע את זה, אבל צריך להבין שמדובר פה על המשעבדים הגדולים, רוצחי הילדים, או ממש רוצחי ילדים. הרי המסורת היהודית מספרת שפרעה היה רוחץ בדם התינוקות של היהודים. אז זה רחמנא ליצלן. אז לכן נענשו בצורה כל כך קשה. אבל מכל מקום, החיות הרעות, היה להם מין איזה גלאי, אבל לא של מתכות, אלא גלאי שגלאי מצרים. כלומר, החיה מגיעה, לא, לא, זה יהודי, זה לא. מה, איך את יודעת? איך את יודעת? שניהם התלבשו עם ציצית בחוץ, עם תחלת. כן? מה, איך את יודעת להבחין? פתאום הנמר יודע לדעת מי יהודי, מי לא. מה זה הדבר הזה? יש להם גלאי? תביא לנו אולי גלאי כזה. איך ידעו? אז זה אומר הפלא, לכן אומר הרמב"ן, היה פה פלא גדול. אני השם בקרב הארץ לומר כי הוא שליט ומשגיח בקרב הארץ. וייתכן שיהיה כמו כשמי בקרבו, והוא סוד נשגב ונעלם. אומר הרמב"ן, בקרב הארץ, זה לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה בשכינתו בתוך הארץ, בתוך המציאות הארצית. יש רובד פנימי לכל מה שאנחנו רואים. אי אפשר לפתור את הבעיות הפנימיות והמדיניות והבעיות מול הערבים, בעיות מול אומות העולם, אם אין לך את המבט של כשמי בקרבו, את המבט של אני השם בקרב, בקרב, בתוך, בתוך הארץ. בסדר? אז זה דבר נפלא. מה זה קשור דווקא לחיות הרעות? ולמה ערוב ירבו ושמתי פדות ויפלתי? מה העניין? אומר עד הזקנים, למען תדע כי אני השם, לפי שאמר פרעה, לא ידעתי את השם, לפיכך אמר לו, בזאת תדע. כלומר, במכה הזאת, ערוב, תתחיל לידע. אז הדר זקנים הזה מתחבר יפה עם ספרתו של אבן עזרא, שמהמכה הזאת ואילך, פרעה מתחיל לפחד. ואנחנו שואלים, מה יש במכת ערוב? לא, כאילו גן חיות זה באמת דבר כזה מקסים, מכת ערוב זה נשמע לנו פסטורלי, כן? לא הייתי רוצה להיות שם, מה זה לא הייתי רוצה? זה לא נעים לראות את זה. אבל בכל אופן, זה ככה נורא פסטורלי, חיות רצות לך ברחובות, וזה על הכיפק, רק זה הסתיים לא טוב שם. אז, אבל בוא, מה העניין? דווקא פה פרעה נכנס ללחץ, דווקא פה, מה, מכת דם לא טוב, צפרדע לא מספיק, קינים לא מספיק, מגיע החיות רעות, הוא מתחיל לפחד, אבל הוא לא מפחד בגלל החיות הרעות, זה לא מה שקוראים לו לשינוי, אלא אמר לנו אבן עזרא, שהוא התחיל לפחד בגלל שהוא ראה את הפריש השם בין ישראל ובין מצרים, והפלאתי, זה גורם לו לפחד. למה והפלאתי, זה מקור הפחד, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, כן? מה זה, מה יש בפדות הזאת שהיא מייצרת אצל פרעה פתאום את תחילת השבר, את תחילת הפחד? לא מספיק זה, תראו איתי אחד במקור ב', אולי תגיד, אני יודע, אתה מדייק באבן עזרא וכו', תראו דברי חז"ל מפורשים, תראו במקור ב', שמות רבה, י"ב ד'. המכות האלו שלושה על ידי אהרון, סליחה, זה מכה, שלוש, לא שלושה, שלוש. המכות האלו שלוש על ידי אהרון, ושלוש על ידי משה, ושלוש על ידי הקדוש ברוך הוא, ואחת על ידי כולן. איך החלוקה? דם, צפרדע, קינים שהיו בארץ, זה מכות על האדמה, על ידי אהרון. ברד הרבה חושך על ידי משה, לפי שאין באוויר, שכך שלט משה בארץ ובשמיים. אז לכן משה מכה מכות שהן באוויר. ערוב דבר מכת בכורות על ידי הקדוש ברוך הוא, ושכין על ידי כולן. טוב, כשנגיע לשכין נצטרך להבין מה יש בשכין, כן, על ידי כולן. אבל מכת ערוב היא המכה הראשונה, שזה לא אהרון, זה לא משה, זה הקדוש ברוך הוא. אז אם אהרון זה דם צפרדי הקינים כי זה בארץ, ואם משה זה ברד הרבה וחושך כי זה באוויר, אז ערוב דבר ומכת בכורות זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז לפי זה מכת ערוב היא לא בארץ, היא לא באוויר, אז איפה היא? לאן היא שייכת? היא הרבה יותר גבוה מזה. אם הוא אומר לך דם צפרדי הכלים זה בארץ, לכן אהרון. משה מכת המכות באוויר, ברד הרבה חושך, למה? שימו לב, לפי שאין באוויר, שכך שלט משה בארץ ובשמיים. לפי זה ערוב מגיע למקום שזה שליטה רק של הקדוש ברוך הוא. מה זה? מה יש בערוב? אז הגן חיות הזה פתאום הופך לנו להיות גן החיות התנ"כי. לא פשוט. זה כבר לא סתם גן חיות. יש פה משהו עמוק. טוב, בואו נמשיך הלאה. הלשון הזה של ויפלטי מופיע בעוד מקום, מקור ג', דברים י' ז', כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובנגע לנגע, שימו לב, יפלא זה בדרך כלל דבר מכוסה, אבל שימו לב שאתה יפלא זה דבר והיפוכו, כי מצד אחד יפלא זה לשון גם של ויפלטי, לשון של הפרשה והבדלה. אז באמת הפסוק מדבר שאתה לא יודע להפריש בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. יש לך שאלות בהלכה שאתה לא יודע להבחין. חסרה לך הפרשה, הבדלה. אז מה אתה עושה עם זה? ועלית אל המקום אשר יבחר השם, ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט, ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא. מה זה המקום המקום? הולכים לשאול אנשים, הולכים לשאול מקומות. למה המקום כל הזמן? עלית, בסדר, אל הכהנים, אל השופט, בסדר, הולכים לירושלים לשאול שאלות. לא יודע להפלות, להבחין, להפריש, להבדיל, לך לשופט, לך לכהנים, תשאל אותם. מה זה המקום, המקום, המקום? תגידו לי, בסדר, מה נדבק את הפסוק? על המקום, שביל לכבד את המקום. אומרת הגמרא בסנהדרין י"ד עמוד ב' תשמע. מה זה? מצון? הבית פגי, אני חושב שמשהו פה לא, מצען, מצען הבית פגי ואמרה עליהן, סליחה ומחילה, אם איש זקן, מה זה סוגיית זקן ממרה, זקן שלא רוצה לעשות מה הסנהדרין אומרים, מצען הבית פגי ואמרה עליהן, איזשהו מקום בקרבת ירושלים, לא יודע בדיוק איפה, בקרבת חומות ירושלים, איפשהו בירושלים, אז הוא ממרה, לא מקבל את דבריהם, יכול תהה אמרתו אמרה, אז נדון, ידונו בדין זקן ממרה, כי הוא לא מקבל את דברי הסנהדרין, תלמוד לומר, וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורם. זה עניין של מקום. זה עניין של מקום. זקן ממרא, הוא ממרא את הסנהדרין שיושבים במקום ההוא. זאת ההלכה של שהגמרא אומרת לנו, המקום ההוא. צריך את המקום. בלי המקום אין זקן ממרא. אז בלי המקום אין את ההפרשה וההבדלה האלוהית שסנהדרין מורידים לארץ בהפלאה, בהפרשה, בהבדלה בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, ההבחנות האלה. צריכים מקום. זה מאוד מזכיר לנו את מכת הרוב וגם האדמה אשר הם עליה תחטוף את הזה, ולעומת זאת ארץ גושן אשר עמי עומד עליה. מה עכשיו? תגיד, עמי בארץ גושן, אשר עמי עומד עליה. גם שם, במכת הרוב, רואים מקום, עניין של מקום. ויש לשון ויפלטי, אבל מה, בסדר, מצאת פה מקום, פה מקום, פה הפלאה, פה הפלאה. נדר, מה הקשר? מה הקשר? טוב, אנחנו עדיין במכת הרוב, לאט לאט. בואו נמשיך. מקור ד', ויקרא י' ח', פרשת אחרי מות, מה שקוראים ביום הכיפורים, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. תגידו, זה כמעשה ארץ מצרים? או זה כמעשה המצרים אשר ישבתם ביניהם? מה רוצים מאדמת מצרים? מה רוצים מאדמת מצרים? כמעשה ארץ מצרים, מה האדמה עשתה עבירות? מה זה כמעשה ארץ מצרים? מה רוצים מהאדמה פה? כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, אומר רמב"ן, ועל דת רבותינו בתורת כהנים, אחרי ת' ג', היו גם המצרים, מה זה כמעשה ארץ מצרים, מה הם עשו? היו גם המצרים שטופים בזימה, בכל העריות, בזכור, משקף זכור, בהמה, נורא. והוא האמת, כי גם קדש היה בארץ בזכור מאז ועד עתה. כלומר, רחמנא ליצלן, שם יצילנו מזנות, יש זנות, שם יצילנו. אבל אצל מצרים היה זנות של זכרים. כלומר, הלכלוך היה בריבוע. שטופי זימה באקו, לא רק שטופי זימה עריות רגילות, אלא ערבוב, ערבוב. וגם בהלכה, כשמופיע האיסור שמשכב זכור וכו', וזה מופיע הנושא של מעשה ארץ מצרים, שצריך להיזהר לא לעשות מעשה ארץ מצרים. אבל למה זה את ארץ מצרים? עכשיו, אם תגידו לי בסדר, נדבק את הארץ מצרים, זה ביטוי כזה אליגורי, משהו, זה יודע ככה, ארץ מצרים, זה מין ככה שירה, מה יש? תראו איתי יחד, בויקרא י"ח, מקור ה', בסוף הפרשה, ועץ זכר לא תשכב משכבי אישה, ועוד כל מיני עניינים עם בהמות וכו', כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם, הארץ מקיאה, ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ארץ וארץ, כעשה ארץ מצרים לא תעשו, ובארץ ישראל, אל תטמא את הארץ, זה לא מתאים לה. זה מעשה ארץ מצרים, זה לא מעשה ארץ ישראל. אז זה כאילו מחובר מאוד למקום. לא מבינים עדיין מה העניין, נכון? בואו נראה הלאה. בדברים י' א', סוף פרשת עקב, מקור ו', אומר הפסוק ככה, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא. כלומר, ההיפוך של ארץ ישראל, ארץ מצרים. לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתה משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברכה כגן הירק. שמה לוקחים מים, איך? מושכים עם הרגל, ככה עושים איזה ערוגה, תעלה קטנה, מושכים מים, לא צריכים להתפלל, ותן תלומתה לברכה, ולהתפלל, ולבקש, ולתקן את המעשים כדי שנזכה לגשם, אלא הם שם מושכים את המים. מה זה? זה מציאות שהקדוש ברוך הוא כביכול נתן להם את כל המים שהם צריכים, ושעזבו אותו בשקט. כלומר, לא צריך השגחה של הבורא באופן פרטני, צמוד. למה? כי שם יש מים כל הזמן. השקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בא, ארץ ישראל, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. והיה אם שמעו תשמעו למצוותה, שאנחנו מצווה אתכם אם לעבד השם אלוקיכם, ונתתים את ארציכם בעיתו. אז שימו לב, מה אנחנו רואים פה? שההבדל בין ארץ ישראל לארץ מצרים, זה שבארץ ישראל יש השגחה. יש השגחה, עיני השם אלוקיך בא. הארץ הזאת מושגחת יותר מארץ מצרים הבלתי מושגחת. אז בסדר, אז יש השגחה בארץ ישראל. מה זה קשור לכל עניין ההפלאה בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע? מה זה משנה בכלל? מה זה קשור? מה זה קשור בכלל? צריך להבין. ויותר מזה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה זה קשור הרוב, חיות רעות, מה העניין? תראו איתי יחד עוד מקור אחד ואז נתחיל לענות. תראו איתי יחד במקור זין. ישעיהו הנביא פרק למד ה' מתנבא ואומר, והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה. איך קרא הרב הנזיר לחלק של המוסר, של עבודת המוסר באורות הקודש? דרך הקודש. ככה זה נקרא, אורות הקודש חלק ג', חלק השני שם, דרך הקודש. אז בדרך הקודש יקרא לה, לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה. שמעתם? הוא רומז למכת הרוב. מה קשור דרך הקודש למכת הרוב? מה קשור זה לזה? ממשיך ואומר, והלכו גאולים. טוב, בסדר. ופדויי השם ישובון. הנה הפדות פתאום, ושמתי פדות. מה, לא רואים פה את מכת הרוב? רואים פה את מכת הרוב, ברור. הרי כתוב אצלנו שיהיה לו הרוב ושמתי פדות, ופה כתוב לא יהיה שם אריה ופריץ, והלכו גאולים ופדויי השם ישובון, ובאו ציון, הנה ארץ ישראל, ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונס יגון והנחה. אומר המלבי"ם, עם מושג הגאולה נקשר מושג הקרובה. מה זה גאולה? קרבה. מה זה קרבה? לא נפלטי ממך. קרבה. קרבה לקדוש ברוך הוא, קרבה לאור השם, קרבה לתורה. ולעומת זאת, ממשיך המלבי"ם ואומר, ההבדל בין גאולה לפדות, כן? על דרך שנקרא הקרוב גואל, דוגמה שהגואל נקרא, הקרוב נקרא גואל אדם, כן? גואל. הלאה. ועם מושג הפדיעה נקשר ההצלה, שיוציא הדבר להסיר ממנו איזה עניין שרצו לעשות בו. כלומר, להציל מישהו, לפדות אותו ממשהו שלא ייפול במשהו לא טוב, זה נקרא לפדות, להציל. כן, זה נקרא לפדות. ולפדות זה להציל, להפריש, להבדיל, להציל, כן, ממשהו לא טוב. גאולה זה כבר קרבה. אז גם אצל ישעיהו, פה בעצם כשהוא מסביר אותו, אז הוא אומר, והלכו גאולים. הלכו גאולים מה הכוונה? כי לא יש שם אריה ופריץ וזה, אז הם פדויי השם מכל רע, ואז הם יגיעו בדרך הקודש הזאת להיות לגאולים, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. רבותיי, איך כל זה קשור למכת הרוב? ובכן, הגיע הזמן להסביר, שימו לב. למעשה, יש לנו פה שלושה מרכיבים שאנחנו צריכים להבין איך הם קשורים. אחד, השגחת הבורא. איך רואים את השגחת הבורא? והפלטי. בין יהודי למצרי. ההפלאה הזאת, ההבדלה הזאת, אומר אבן עזרא, גרמה לפרעה להבין שהקדוש ברוך הוא יורד לפרטים בקרב הארץ, ואומר הרמב"ן, כשמי בקרבו. שם השם בקרב הארץ. יודע כל פרט הכי קטן. הוא יגיע והחיה תדע מי יהודי מי מצרי. אין, ההפלאה, ההפרשה, ההבדלה היא מוחלטת. הפרט הכי קטן מושגח על ידו יתברך. אז זה ההשגחה עם הפרט הכי קטן, נכון? ודבר שני, זה קשור לאדמה. ארץ מצרים לעומת ארץ ישראל. ארץ מצרים לעומת ארץ גושן אשר עמי עומד עליה. כן? זה קשור לאדמה. וגם בהפלאה של הבחנה בין דין לדין, זה ועליתה אל המקום אשר יבחר השם. ומהמקום דווקא יש זקן ממרא, ואם זה לא במקום, אז אין זקן ממרא. אז זה קשור גם למקום. אז זה השגחה, זה מקום, והדבר השלישי, זה כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, מה פירוש? שהם היו, ועכשיו תקשיבו, מערבבים הכל. ערבוב. תשמע, יש בעולם גברים, יש נשים. גבר מתחתן עם אישה. המצרים לא עניין אותם. היו מערבבים. הכל מעורבב, הכל מעורבב, זהו, מה שרוצים עושים, אין חוקי טבע, אין טבעיות, מערבבים הכל. לכן המכה של החיות הרעות היא מכת הרוב, כי בעצם בא כוח נצח דקדושה, בא כוח ההשגחה האלוהית העליונה שמנצחת ומשגיחה ומנחה ושולטת בכל המציאות לפרטי פרטיה, ומכה את הקליפה, את כוח התומה של מצרים, שבאה וטענה שאפשר לערבב הכל, הוא לא רואה ולא שומע, החוקים שלו לא מעניינים אותנו, אנחנו הולכים לעשות מה בא לנו, אין השגחה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מערבבים הכל, אני שולח לכם ערבוב. יש חיות ברע, כמו שאומר תרגום יונתן, הם אמורים להיות בחוץ, נכון? אז אני מערבב, מה יש? מה קרה? אני מערבב, יאללה, בוא נערבב, בני אדם וחיות מעורבבים ויחד, נהדר, לא? מה יש? אם אפשר לערבב גברים ונשים, אז למה לא נערבב גם בני אדם וחיות? אתה יודע, רק על הדרך, אתה יודע, אריה בדרך כלל שהוא נמצא ליד בן אדם, אם הוא רעב, זה קצת מסוכן, תיקחו בחשבון. זה הרוב, לכן זה נקרא הרוב. תערובת, ערבוב, ערבוב, ערבוביה, הכל בערבוביה. למה? כי כאילו אין בורא, הוא לא משגיח, אנחנו לעשות מה שאנחנו רוצים. מה עשו ברא טבע? בסדר, ברא טבע, שיהיה לו לבריאות, אנחנו רוצים ליצור טבע חדש, ערבוב חדש. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, חבר'ה, יאללה, בלי חוקים, יאללה, חיות שצריכות להיות בחוץ, יהיו בבתים שלכם. אז עכשיו הבנו מה הקשר בין השגחת הבורא לערוב. שנצח דקדושה מנצח את קליפת המשכב זכור הזה. כן? זה הבנו. אבל השאלה היא, מה זה קשור למקום? בתשובה היא מאוד פשוטה. לא כארץ מצרים מאשר השקית ברגליך כגן הירק. התורה, אפשר להגיד כמעט, לא יודע, צריך להגיד את זה בצורה קיצונית, אבל אפילו קצת לועגת לארץ מצרים, כן? מה היא אומרת בעצם? ארץ מצרים תעזוב, מה, אתה, יש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא שמה? לא, אתה הולך, שים את הרגל, לוקח מים, מה, צריך להתפלט, צריך וקט, צריך גשם? לא, שמה לא נאמר, והיה עם שומע, תשמעו ונתתים את ארציכם בעיתו. תשמעו, לא תשמעו, מה אין את הסבתא שלי, קחו מים כמה שאתם רוצים, תעזבו אותי בשקט. אין קרבה, אין גאולה, אין פדות, אין הפרשה, אין הפלאה. אבל בארץ ישראל יש קרבה ויש גאולה ויש פדות והפרשה והבדלה ויש השגחה ועיני השם אלוקיך בא, תראו כמה זה יפה. כלומר בארץ מצרים כביכול אין השגחה, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשגיח, לא שהוא לא רואה מה הולך, כן, אין כזה דבר, שום דבר לא נמצא מחוץ לידיעתו, אבל אין השגחה פעילה, הוא לא מפעיל את השגחתו. אז ארץ מצרים עיני השם אלוקיך לא בא, עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, תמיד, איפה? בארץ ישראל. השגחת הבורא בארץ ישראל זה עניין של אדמת ארץ ישראל. וההשגחה הזאת היא מייצרת מצב של והיה עם שמוע תשמעו ונתתים את ארציכם בעיתו, ואם לא אז לא, יש הפלאה ויש הפרשה ויש הבדלה. וכשאתם פודים, מפלים, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, מן המקום ההוא, המקום אשר יבחר השם, אז אתם עכשיו בעצם מתחברים להשגחתו יתברך, והים שעמד ישמו ונתתים את ארציכם בעיתו, והברכה באה. ואז אין תערובת ואין אין, 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 אין ערבוביה, אין ערבוביה, כל דבר על מינו, אין כלאיים, אין תערובת, כל דבר במקום הנכון שלו. וזה בעצם האור המיוחד, הארץ ישראלי, שהוא בנוי על השגחה, שבהשגחה ממילא יוצא הפרשה והבדלה בין דבר לדבר, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. זה קשור למקום, לארץ ישראל, וזה בעצם מה שמאפשר את הפדות מכל הדברים הלא טובים, ואת הגאולה של הקרבה לקדוש ברוך הוא. ולכן רש"י אומר, כמו שראינו, והפלטי זה והפרשתי, זה הבדלה. וההבדלה הזאת, וכן לא נפלטי ממך. כמה שזה יפה. אומר רש"י, כשאתה שם פדות בינך לבין הדברים הלא טובים, כשאתה עושה פדואל, אתה פודה, מתנקה מכל הדברים הלא טובים, ואתה יודע להפריש ולהבדיל ולהגיד זה לא וזה כן, כאן ההלכה שמותר, כאן ההלכה אסור, זה מותר אבל חסיד יחמיר על עצמו, כל הפרטים של תורה, מן המקום, מאור השם המשגיח על אדמת ארץ ישראל, אתה לוקח את האור ומבין שהעולם הזה הוא לא הפקר, הוא לא ערבוביה, תעשה מה שאתה רוצה, הוא לא ערוב של חיות רעות, לא. פה יש אור השם האלוקי שאומר לך, מן המקום ההוא, דבר השם יוצא. אז אתה זוכה ללא נפלט היא ממך. כשאתה מפליא את עצמך מהלא טוב, אתה נעשה לא נפלא מהתורה ומדבר השם. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו. ולכן זה קשור לאדמה, ולכן זה השם בקרב הארץ. ופה פרעה מתחיל לפחד. כי פה פתאום רואה שיש לו עסק, עם בורא ששולט בכל פרט הכי קטן במציאות, ואור השם מתגלה בתוך המציאות הארצית ממש, שזה בעצם האור של ארץ ישראל. האור של ארץ ישראל, הוא מפחיד אותו. עכשיו, אנחנו הולכים מתוך הדבר הזה, להיכנס עכשיו לתוך האורות האלה, שהם מתגלים בעניין של אליהו הנביא. מעניין שאליהו הנביא הוא לכאורה מלאך הברית, מלאך של הקדושה. בדיוק המלאך שאחראי לבוא לברית מילה, שהברית מילה אומרת שכל העניין הזה של החיבור בין איש ואישה יהיה קודם כל במקום הנכון שלו, ויהיה בקדושה. זה אליהו מלאך הברית. ואליהו מלאך הברית הוא גם המלאך של הפרטים הקטנים. מה פירוש? איך רואים? בואו נראה ביחד. תראו איתי ביחד מקור ח' קובץ ו' בכתבי הרב קוק, קובץ ו' קוף למתת. מי שמזדעזע ונופל בעצמו ממדרגתו הרוחנית גם מפגימה קטנה במעשים, במוסר, במחשבה ובנטייה, כלומר בן אדם שהוא ממש מרגיש זעזוע אפילו מדבר קטן שהוא לא עשה בסדר, כן? זה מתנוצץ בו כבר הופעת האור של גילוי אליהו באורח שכל, שהאור מאיר לו לתוך שכלו. ואליהו עלו אמר רבי יוסי עליו, אבא אליהו קפדן אהבה. אליהו הוא מאוד מאוד קפדן. ומרוב קדושת הופעת עולמים זו, הארוגה בכל אור המחשבה ותואר המעשה שבעשייה, מגובי מרומים עד עמקי תהומות, מתרחקת הופעתו מכל פגימה קלה. לכן אבא אליהו קפדן, כל פגימה קלה מפריעה לו. לא התנהגת פה כמו שצריך, זה הוא לא רוצה להופיע, לא רוצה להתגלות לך. למה? פגימה קטנה, הוא קפדן. והנפש מרגשת תכף, וצריך האדם שכאילו פגימה קטנה מורידה אותו. וצריך האדם להתאמץ בשמחת קודש, להשיב את העבדה ולזכות לשלום מלאך הברית. אז בעצם מה אנחנו אומרים פה? אנחנו אומרים שאליהו הנביא קפדן. מה פירוש קפדן? התגלות של ההשגחה על כל נקודה הכי קטנה. אני רוצה להזכיר לכם את רש"י, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. עכשיו אנחנו נכנסים לעומק עצום בקרב הארץ הזה, וזה מה שהרמב"ן אמר, וייתכן שיהיה כמו שמי בקרבו, והוא סוד נשגב ונעלם. והסוד הזה אותו מגלה אליהו מלאך הברית, מלאך הטבע. אליהו הנביא הוא המגלה את האור הזה. תקשיבו עכשיו טוב, אומר רש"י בקרב הארץ, אף על פי ששכינתי בשמיים. כשאני בקרב הארץ, זה לא בערבוביה. אני לא בן אדם שהסתובב פה עלי אדמות והרגו אותו, אני לא בן אדם. אני אלוהים, אני מופרש ומובדל. אז אף על פי ששכינתי בשמיים, ואל תעשה את ערבוביה גם לא לגביי, אני בשמיים, אני אין סוף, אין בתפיסה, אני תמיד מופרש ומובדל מבני אדם. אבל גזרתי מתקיימת בתחתונים. יש הבדל עצום בין ערבוביה לשלום. שלום זה חיבור של הכל בהרמוניה, בסימפוניה, במוזיקה האלוהית הקדושה, של החיבור של הכל על פי ההשגחה האלוהית, הארץ ישראלית שיודעת להפריש ולהבדיל ולשים כל דבר במקומו הנכון. זה נקרא שלום. אם יש מלאך אליהו, מלאך הברית, מלאך הצניעות והקדושה והטהרה של היהודי, של הברית מילה, של תיקון היסוד, המלאך הזה הוא גם מלאך השלום. כי אתה לא תגיע לשלום אמיתי אם לא יעמוד כל דבר במקום הנכון שלו. ערבוביה היא לא שלום. ולכן אבא אליהו, לכאורה מלאך הברית, לכאורה מלאך השלום, קפדן. אבא אליהו קפדן אהבה, אומר רבי יוסי. קפדן. מה פירוש? כל פרט הכי קטן, אכפת לו. כי הוא יודע, אין ערבוב, אין ערבוב. ויפלטי, מה זה ויפלטי? שהחיה ידעה להבחין מי יהודי, מי לא יהודי, לעשות הבחלות הכי קטנות. מזה הוא נבעל. פרעו הרשע. בוא נראה הלאה. מקור ת', אורות הקודש, ג', עמוד שין סמך ג'. אומר מרן הרב, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? היא, מי צעק את זה? אליהו הנביא, בהר הכרמל. עד מתי אתם פוסחים על שתי סעיפים? תחליטו. מה אתם מערבבים לי פה בעל עם שם השם ביחד? מה הולך כאן? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבעל אז הבעל. מה אתם משחקים עם עצמכם? בנדמה לי, אנחנו יהודים מסורתיים, אבל אנחנו בעצם פה, אנחנו גם בעד זה, ואנחנו נגד זה. הם נלחמים והם נכנעים, ונלחמים ונכנעים בבת אחת, ויגיבו בזמן שיראה להם, והם נורא החלטיים ונחושים ועוצמתיים, וגם נורא חלשים ורחרוחיים, ואתה מסתכל, אתה אומר, ריבון העולם, תגידו, מה אתם רוצים מעצמכם? אתם רוצים ימינה, אתם רוצים שמאלה, אתם רוצים אור השם, מה אתם רוצים? עד מתי כל הערבוביה התפיסתית הזאת? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים מהקריאה הנצחית שאינה פוסקת? הד קולו של מלאך הברית, מלא השיקוי של הוודאות המוחלטה. להסביר את זה, זה סודות התורה. אנחנו נגיד בעדינות, שכשאדם מגיע למקום של בינה פנימית, אז כבר הוודאות של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא הולכת וגוברת. המקנה המלא קנאת קודשי קודשים. והולך איתי, אז הוא כביכול קנאי גדול, כל פרט, כן? והולך איתי השפעה המקורית, אותו שפע מעייני, הוא בא למרום פסגתה. ומציירת את כל התיאוריה המעשית, דהיינו מציירת את כל הגבולות ההלכתיים המדויקים של כל חסידות רוממה ומדויקת ברוח של חסיד בליבו ובידיו, ורכוסה היא ההתגלות האליהויית, שמו עברית של הרב קוק, ורכוסה, כלומר מחוברת, כמו רוחסן מחובר, רכוסה היא ההתגלות האליהויית בעומק הדיוק של המוסר הנעדר בכל הקיצוניות המדויקת, ואבא אליהו קפדן הווה בקפידת קודש העליון. כלומר, אתה רוצה גילוי אליהו? זה מחובר להקפדה של הדייקנות המדויקת. והפלאתי ביום ההוא ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. הפלאה שהיא מביאה את הגאולה. הפרשה והבדלה מאוד מדויקת בידיעה שיש השגחת הבורא בארצו, בארץ ישראל, על כל פרט ופרט הכי קטן. בקפידת קודש העליון המלא זיו אור החסד, זה אמנם הקפדה, אבל זה מה שמביא את החסד הגדול. המלא זיו אור החסד היותר נמרץ, היותר פועל ומחה, היותר מאיר ומחמם כל לב בקרני אורו. ומעומק החידור, שימו לב, זה מה שפרעה נבהל. לראות שהקדוש ברוך הוא חודר את המציאות בקרב הארץ, לכל פרט. שום דבר לא נעלם מעיניו. מה נאמר לפניך, השם מרום, ומה נספר לפניך, שוכן שחקים, כל הנסתרות, אתה יודע. אי אפשר להסתיר ממך כלום. ככה יהודי אומר לקדוש ברוך הוא. ממשיך ואומר פה הרב, שהקפידה הזאת מלאה חסד גדול, היותר פעל ומחה, יותר מי ומחה עם כל היו כאן הרום, עומק החידור, מפירוט הפרטיות באה הכרה של כל היקר הנמרץ, הנמצא באוצר הגדול של האומה כולה, אור השכינה, שאינה זזה מישראל עד היד, המתפלשת, יורדת ומתערבבת לנו, אבל מתפלשת, לא בערבוביה, אלא על פי כללים, בכל אורחות החיים. יש אורחות חיים בכל תרדותיהם ודאגותיהם, דאגות, דאגת הקודש ודאגות החול. הלאה, מקור י' אומר לנו הרב קוק בקובץ ז' קל"א, ואורו המבהיק של אליהו המקנה קנאת השם מכל עירוב זר, מכל פסיכה על שני סיפים. הבאתי את זה מתוך פסקה, רק את המשפט הזה, שתראו שפה הוא חוזר שוב על העניין של לא ערוב. אליהו הוא נגד הערוב, נגד החיות הרעות. אל תעשה ערבוביה, מכל עירוב זר, כל פסיכה על שני הסעיפים, הוא מקנה קינת השם. ונסיים במקור י' אורות הקודש ג' עמוד שני סמכי. אומר הרב, וכאן יש פה משהו מאוד מיוחד, מאוד עמוק, שימו לב, מאוד מיוחד. כי לפעמים כשאתה רואה מישהו שהוא מאוד מקפיד על כל פרט ופרט, אתה יכול לחשוב שהוא איזה רחפן, הוא כנראה בא מעולם העליון, הוא איזה חוסיד שם, לא יודע איפה הוא יושב, בשמי שמיים. אומר לך הרב קוק, אליהו נביא הפוך. אליהו נביא היה איש תורה, שהוא איש מעשה, היורד לפרטי הפרטים של עולם העשייה, מבין אותו יותר טוב מכולם. שום איש מעשה לא יגיד לו, אני מכיר את עולם המעשה יותר טוב ממך. זה לא אליהו, זה לא נכון. תראו איתי יחד, אליהו אומר ככה, אורות הקודש ג' שני סמכי אליהו, מפני שהוא כולל את הקדושה של עולם העשייה. אליהו היה שייך לעולם העשייה. הרי הוא סופג ברוחו את כל הנטיות הנדרשות לשכלולו של עולם זה. אתם מבינים? הוא סופג ברוחו את כל הנטיות שנדרשות כדי לשכלל את העולם הזה, עולם העשייה. הוא יודע היטב, כל רוח המעשה הוא מכיר אותה לפרטי פרטים, עד כדי הכשרתו של עולם המעשה, אל ההרמוניה השלמה, אל העולמות שלמעלה. מי שרוצה לחבר בדרכו של אליהו נביא, ולהשיב לבבות על בנים לבנים על אבותם, לחבר את עולם המעשה למעלה, הוא צריך להכיר את כל השכלולים של עולם המעשה. אחרת איך הוא יוליך את אור השם לתוך המציאות הפרטנית? איך הוא יעשה ויפלטי? איך הוא יעשה ושמתי פדות? איך הוא יביא את דרך הקודש שתעשה שעם ישראל ילכו גאולים, קרובים, מחוברים להשם? צריך להכיר את עולם העשייה, וזה היה אליהו הנביא. כשם שבתחילה, לפני התבשמותו, הכיר יותר מכל את עומק הכיעור והזיהום שעולם שפל זה שקוע בתוכו. אליהו ידע היטב את כל הכיעור, בשביל זה הוא צועק, בשביל זה הוא משתולל, עוצר את הגשם. הוא שלט, הוא לא היה רחפן שאפשר לעבוד עליו. הוא ידע טוב מאוד איך עולם העשייה בנוי ומה הולך, מה קורה מאחורי הקלעים. דווקא משום זהו, מפני כך קינה באש על עבד לבאר את רוח התומה והחזיקים בו, כן יכיר אחרי ביסומו את כל ניצוץ קודש שבעולם זה, להעלותו ברוח שלום, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. וכאן יש משהו מאוד עמוק. רז ההשגחה, אומר הרב קוק, בנוי משני צדדים. הצד הכמותי זה מה שלמדנו עד כה. דענו שהוא יורד לפרטי פרטים הכי קטנים, וזה ניכר בקפדנותו של אליהו הנביא. אבל רז ההשגחה הוא גם כן התגלות אור השם מהמקום הכי גבוה שיש מעל כל תפיסה, מעל כל הבנה, שמשם בא אור השלום, שבסופו של דבר ידע להוציא את הניצוץ הקדוש מתוך כל הכיור והזוהמה, ולחבר את הכל בהרמוניה ובשלמות בשמחה. אז ושמתי פדות, אומר ישעיהו הנביא, לא יהיה שם חיות רעות, זה יהיה דרך הקודש, והלכו גאולים. והלכו גאולים, זה יביא בסוף לקרבה הגדולה. ולכן, מי שנלחם מתוך ההבנה שאנחנו בארץ ישראל, ובארץ ישראל יש השגחת השם עיני על השם אלוקיך הבא, וממילא זה לא כארץ מצרים, מי שמבין שהאדמה הזאת ממנה יוצאת הוראת דבר השם, שמפלה בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, וממילא הזהירות מתערובת שלא כהלכה ולא כראוי, צריכה להיות פי מיליארד לפי אין סוף. וממילא הוא קפדן כאליהו הנביא ודורש את ההפרשה וההבדלה של כל דבר לא ראוי ולא טוב ולא טבעי, ויוצא נגד ערבוביה, כדי שלא תבוא מכת הרוב, כדי שלא נצטרך דברים כאלה, אלא מתוך אהבה וחסד ורחמים ומקפיד ונלחם שהדברים יהיו כפי שראוי שיהיו, הוא מביא בסופו של דבר את השלום האמיתי, והלכו גאולים. תודה רבה.